טוב, ערב טוב.
שבוע טוב.
אהלן.
מה העניינים?
וואו, פול חדש באולפן, מי זאת?
אתה תגלה להם.
כן, נגיע לזה. נראה לי נגיע לזה תכף.
אוקיי.
נשאיר את זה כזה באיזה...
פרק 33.
33, יאללה.
כמו ה... טוב, אני לא מגלה פה.
וונבי של המוריינת שלנו, אוקיי.
עד שזה ישודר, אולי כבר לא תהיה בגיל, אז אי אפשר לדעת.
כן, אפשר.
מתי שאנחנו משדרים פרקים. כן, אנחנו בפרק 33, אנחנו עוד מתלבטים לגבי השם של הפרק, אנחנו עוד לא סגורים על זה. עלו פה עשרות רעיונות, כי אנחנו, כשנעלה את הפרק, אז כבר השם יהיה באוויר. בינתיים מה שמצאנו זה המדריך להעצמת עובדים בעסק החברתי.
כן, כאילו הדבר הטריוויאלי ביותר, שאנחנו מדברים על עסק חברתי בתחום התעסוקה. חשוב מאוד לבדל את זה ולהגיד, מרבית העסקים החברתיים במדינת ישראל הם בתחום התעסוקה, ויש פה איזשהו ניסיון לנסות לעשות סדר בכל ההזדמנויות שיש בתוך עסק חברתי.
או לזהות אותם, כי זה נראה נורא טריוויאלי בדרך כלל.
אוקיי.
כי בשביל זה הקמנו את העסק, אבל הרבה פעמים זה מסתתרים המון דברים שאנחנו... שיכולים, שנוכל לזהות אותם ולהשתמש בהם.
כן, יש שם הרבה, בעצם הרבה הזדמנויות, ועל זה בעצם אנחנו
בדברים
רוצים לדבר.
הבנאליים שצריכים להיות בכל עסק, אפשר ממש להפוך אותם להזדמנות לקידום המועסקים, העובדים, השם שנבחר לזה.
אז זה הזמן, זה הזמן לגלות שנמצאת איתנו אלווה הראל, שהיא עובדת איתי כבר כמעט 5 שנים, ואלווה, ספרי לנו קצת על העניין הזה, איך נקלט לה... לטפל בהזדמנויות האלה, ומה בעצם קרה שם.
אוקיי, אז בעשינו עסק, אנחנו מלווים בעצם עסקים חברתיים שעובדים בהם בני נוער, ואחרי, זה דווקא היה לקראת העשור שחגגנו, אבל באמת זיהינו שקורים המון 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 דברים בשטח, שבאמת... מקדמים את בני נוער מעבר לזה שהם מקבלים את התלוש שכר ומתמידים בעבודה. המון דברים קורים כדי שההתמדה הזאת תהיה וכדי שהם ירגישו מעורבים ושהעסק באמת יעצים אותם וישיג את המטרה שלו.
השטח בעצם פיתח פרקטיקות. כל מיני ממש. פרקטיקות שראינו אותם בכל מיני מקומות ואמרנו לעצמנו, אופס, קורה פה משהו מעניין.
כן, אני חושבת שהפרקטיקות הן כאילו נורא... מובנות, יכולות לראות מובנות מאליו, אז בכל עסק עושים ישיבת צוות, ובכל עסק אולי עובד שנכנס חותם על חוזה או על תקנון, ובכל עסק אתה נכנס ואתה מיועד לאיזשהו תפקיד מסוים, אבל פה באמת כל הדברים האלה שיכולים לראות לנו נורא טריוויאליים, באמת גילינו שהם משמשים ממש כהזדמנות לקדם את המטרות שבשבילם אנחנו פה. ובעצם אספנו את כל החומרים האלה מעשרות מיזמים שאנחנו מלווים, וחשוב להגיד שהם מתעסקים בבני נוער, ובטח ירד יוכל לספר לנו על הזדמנויות אחרות כשמדובר באוכלוסייה אחרת. וגילינו המון 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 כלים והזדמנויות שבאמת כמו צרות שאפשר להשתמש בהם, אם אתה מסתכל עליהם מכל מיני, מנקודת מבט אחרת, ודואג בתוכם לשלב את הבני נוער, ואני חושבת ש... הבנו שהשם שבתוכו יכולים להיכנס כל הכלים האלה, או בעצם, כן, בעצם הכותרת זה באמת העצמאות, שבסוף המטרה שלנו לייצר עצמאות אצל בני הנוער, שהם ירגישו עצמאים בתוך העסק, שהם ירגישו שהוא מעורבים, שירגישו שזה שלהם, וכל הכלים האלה, בעצם המטרה שלהם לייצר את העצמאות הזאת, שברמה, בפרקטיקה, בסוף, אם המנהל יום אחד חולה או לא מרגיש טוב, הוא יכול לא להגיע.
כן, כי... זה כאילו המבחן הסופי.
כן, שהוא בסדר, הוא רחוק הרבה פעמים, אבל המצב האוטופי באמת זה שחס וחלילה המנהל חולה, או
במילואים,
לא יודעת, מילואים, בוא נגיד מילואים, או נוסע לחופשה, שהוא לא יכול לבטל אותה, אז באמת יש אנשים, בני נוער, או מי שזה לא יש, הוא באמת יכול לסמוך עליהם שהם יודעים את העבודה, שהם לא מרגישים בורג קטן במערכת, או שמישהו עושה להם חסד ונותן להם לעבוד בעסק של מישהו, כי בשביל זה יש להם המון הזדמנויות בחוץ. ואני חושבת שדווקא, וההזדמנות שלנו, אל מול מה שהם יכולים לקבל בחוץ, זה באמת לייצר אצלם את המעורבות, ואת השייכות, ואת ה... זה שלי, כאילו צריכים אותי. וזיהינו המון המון כלים שיוכלו לייצר את ההרגשה הזאת ולקדם את בני הנוער, ובטח את העסק שמתפקד הרבה יותר טוב ברגע משתמשים בכל דברים האלה. אז אפשר קצת לפרט או שיש
לך... כן, נראה לי, נשאר עוד רגע בהקדמה. קודם כל, עכשיו שדיברת, אז כזה בעצם, אני חושב שיש לי שם אחר לפרק. תגידו לי, מה אתם חושבים על זה? כלים מעוררי השראה לקידום תעסוקתי.
יש לי בעיה עם המעוררי השראה, כי זה משהו שלדעתי הוא... זה לא בגדר השראה.
אתה תראה שזה כל כך טריוויאלי וכל כך בסיסי, ויחד עם זאת, כל כך...
אולי השיחה הזאת תעורר השראה כדי ליישם את הכלים האלה. הכלים, הם צריכים לקרות.
לכן זה נראה ברור מאליו. כשנגיד, כשדיברנו על מה... קודם כל, אני רוצה רגע להגיד שבעצם מה שהנושא של הפרק הזה, לעזור לחבר'ה שמקשיבים ועוד כזה, אין להם את הקונטקסט. בעצם אנחנו מדברים על פרקטיקות יומיומיות שמתקיימות אל מול בעצם הכוח אדם וניהול כוח האדם, בין אם זה עסק לקידום נוער או אוכלוסיות אחרות.
או גם עסק פרקטיקות, רגיל, או, גם עסק רגיל,
יש בו פרקטיקות. יומיומיות, שבעצם הפרקטיקות האלו, אם אתה מפעיל אותן נכון, הן בעצם משרתות את הקידום של הנוער או של, 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 של אוכלוסיות אחרות.
המטרה החברתית.
כן, את המטרה החברתית, לקראת השתלבות בתעסוקה, שזה בעצם, נגיד, המטרה החברתית בדרך כלל, כשאתה מדבר על,
נכון.
מדבר על עסקים שהם מכווני תעסוקה. בגלל זה, אני, אז אני חושב שבאמת, אם אני כאילו חושב כזה על ה... כשאני קראתי את, נגיד, את התקציר של המדריך שלכם, אז באמת ראיתי שיש הגבלה מאוד מאוד גדולה עד כדי כמעט 100% בין הכלים שאתם משתמשים בהם בעצם בשביל לקדם נוער, לכלים שאנחנו משתמשים בהם בעצם כדי לאפשר התנסות תעסוקתית לאנשים עם נכויות נפשיות או, עם, או, 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 או אוכלוסיות אחרות. שזה בעצם, זה בעצם, אנחנו מדברים על המהות של, של, של מיזם שהוא עסק חברתי שהוא מכוון תעסוקה. אז נראה לי, נשים רגע בצד את, את שבע פרק. Okay. אני כן חושב שזה מעורר השראה, כי אני חושב שלנו זה ברור מאליו עד כדי, נגיד, בין ברור מאליו לבין מעורר איזושהי מחשבה, ויש אנשים שפשוט לא מכירים את זה ולא מכירים איך מתנהל עסק חברתי ואיך בעצם משתמשים בכלים כאלו, כמו ישיבות,
נורא טריוויאליים,
כן, שהם נראים נורא טריוויאליים, ובעצם יש בהם עומק שהוא מעבר. הם בעצם איזשהם כלי, אתם תקראו לזה טיפולי, אנחנו נקרא לזה כלי שיקומי, אבל...
אפשר גם להגיד שחוץ מזה שיש הקבלה כמובן בין האוכלוסיות שמעסיקים, ההקבלה הכי ברורה היא לעולם העסקי נטו. ובגלל זה אנחנו, אפשר כבר להגיד אולי את זה פה, אמרנו שנדבר על זה, גם אנחנו, היה לנו קשה לבחור שם למדריך הזה. כי בהתחלה, כל הזמן דיברנו כלים טיפוליים, וכשהבנו...
הילדים שונאים את זה, הילדים שומעים כלים טיפוליים, נהיה להם עצבים.
כן, ובעצם הבנו, ראינו את ההגבלה מאוד, מאוד די מדויקת לעולם העסקי. זה נכון שהעסקים החברתיים אולי קצת עסוקים הרבה יותר, הרבה לפעמים בהישרדות, והכוח אדם לא תמיד קבוע, אז אתה כל פעם צריך לעבוד על הכלים האלה מחדש, אבל באמת יש הגבלה מאוד ברורה לעולם העסקי, כי כנראה זה דברים שמחזיקים עסק בסוף, ועובדים בסוף בעסק זה הכל.
כן.
בטח בעסק חברתי ש... בלי בני נוער או בלי... אוכלוסייה אחרת הוא לא שווה כלום.
ולכן אנחנו קראנו לזה משאבי האנוש במיזם העסקי.
ככה קראתם למדריך? איך קראתם למדריך?
משאבי אנוש במיזם החברתי.
אוקיי.
ואז בני נוער הרגישו סבבה, משאבי אנוש, והמדריכים, הרכזים הטיפולים, הרגישו מנהלי משאבי אנוש, שתכלס זה מה שהם, הם מנהלי משאבי האנוש במיזם.
כן, אז נראה לי, אני רוצה לבקש כזה ממי שמקשיב לפרק, אם יש לו כוח ורצון אחרי זה, אחרי שמסיים את הפרק,
לעזור לנו.
כן, אחרי ששמעתם את הפרק, תכתבו כזה בקבוצת פייסבוק, איך הייתם קוראים לפרק הזה. מעניין בסוף מה אנחנו נכתוב. אז בואו נתחיל לצלול פנימה. בואו נדבר על הכלי הראשון בעצם שרשמתם במדריך שלכם.
אז הפרקטיקה הייתה שאספנו המון המון חומרים, ואז ניסינו לקבץ אותם לכל מיני משפחות. והמשפחה הראשונה הייתה המשפחה של כלי מסגרת, שדיברה על חייו של המיזם, איך יוצאים לדרך, איך מגייסים, איך עושים קמפיין, איך עושים חוזה עם הנערים, איך עושים תאום ציפיות, עד שאיך נפרדים מהנער. אחרי זה היו כלים שדיברו על ההתפתחות האישית של הנער, ובסוף הפרק השלישי דיבר על כל הסיפור של גיבוש צוות. וכל אחד ואחד מהפרקטיקות האלה בתוכה יש כלי מאוד מאוד מדויק וברור, אם ממש שעוזר לך איך לנהל, עכשיו ברור מי שלא הבין עד עכשיו, אנחנו ניתן לינק להורדת כל המדריך, כל ה-67 עמודים, ועכשיו אני גם רואה שאין לו כותרת בקובץ, אז אתם יכולים, איזה כותרת שאתם רוצים לתת, אז זה גם יצא מאוד מאוד נוח.
לא, אבל באמת אפשר להגיד שחילקנו את זה לשלוש קבוצות, שאחת באמת מסתכלת על המיזם, אבל שוב פעם, על מנקודת מבט של העובדים, על המיזם, על לבנות את התשתית, את המסגרת. השנייה באמת מסתכלת על העובדים, על בני הנוער באופן אישי, כל אחד איך אנחנו מקדמים אותו באופן אישי. והקבוצה השלישית בעצם מדברת על איך אנחנו מתייחסים אליהם כצוות, כי אני חושבת שהכוח שיש בעסק חברתי, במיוחד אני יודעת את זה על בני נוער, תספר אחרי זה אתה, זה באמת שהם יכולים לעבוד עם קבוצת השווים שלהם. כי בעצם בני נוער היום יכולים ללכת לעבוד בהמון המון מקומות בחוץ, ואני בטוחה שגם בהרבה מקומות הם ירוויחו יותר כסף. אני חושבת שאחד מהדברים שאנחנו יכולים להציע להם, זה באמת לעבוד עם קבוצת השווים שלהם, עם חברים שלהם, עם בני נוער בגיל שלהם, ויש לזה המון המון כוח, ובגלל זה יש ממש חלק שמתייחס ממש איך אנחנו מתייחסים אליהם כצוות, ככוח משימה, כקבוצת, קבוצה שעובדת ביחד כדי להשיג מטרה אחת.
כן. אז בואו נצטול פנימה, בואו נדבר על הכלי הראשון שנגיד, נתחיל ברעיון עבודה.
אז למשל אני פה ככה מדפדף ואני מגיע לסיפור של קורות חיים. אתה אומר לנער, נער, אני רוצה קורות חיים. עכשיו זה כאילו, מה, ילד בן 15, מה הוא יכתוב לך בקורות חיים?
כן.
אז יש תופס שהוא צריך למלא את השם ואת הגיל שלו, השכלה, שזה כבר איזשהו עניין, איפה למדתי.
כן.
זה חשוב, אתה רואה? איפה עבדתי, מה היה לי ניסיון, איפה עבדתי, באיזה תפקיד, תחביבים שלי. עוד משהו שאני רוצה לספר על עצמי, ומכתבי המלצה. מכתבי המלצה מהשכנה, מאימא, מהמורה שלי, מהחברה שלי, לא משנה. העניין הזה שיש מישהו שחושב עליי משהו טוב, הוא כבר כלי. הוא כבר, הנה אני נותן פה איזשהו רמז, לזה שאנחנו פותחים לנער איזשהו צוהר, למשהו שהוא הולך להצליח בו. משהו טריוויאלי, טכני לחלוטין, שכמובן יפגוש אותו בראיון העבודה. כן. אבל פה הוא מול הדף הלבן לבד, חייב לכתוב, אז הוא לא יכתוב את זה לפי החוקים של איך כותבים קורות חיים. זה בסדר גמור, בשביל גיל 15-16 זה נפלא.
גם מה שהכתיבת קורות חיים הזאת עושה, זה באמת שכל דבר שעשית בחיים, הוא משמעותי והוא נחשב. כמובן שאנחנו מכוונים את זה יותר לעולם התעסוקה, גם לפתח אצלם את החשיבה הזאת, מה יעזור לי לעולם התעסוקה, אבל באמת זה שאתה עכשיו בכיתה ט' ולמדת ככה וככה כיתות, או אני לא יודעת, היית בחוג כזה וכזה וקיבלת תעודה, הכל באמת נחשב והכל משמעותי, ובוא נראה איך אנחנו גם מנתבים את זה, שזה יעזור לך בעולם התעסוקה. וכאן אני רוצה להכניס רגע סיפור, אפרופו אפי דיבר על ההמלצות. היו המון המון מקרים שראיתי כמה זה משמעותי, אבל באמת אני זוכרת פעם אחת שעשינו רעיונות עבודה לאחד הפרויקטים. אני הצטרפתי כבן אדם זר, כי אני לא יוצא לי לעבוד איתם ממש ביום יום עם בני הנוער. ומה שעשינו שם, שבכל רם המדריך שלהם, שגם נכח ברעיון, נשבנו ארבעה אנשים, זה הרכב די מלחיץ מול נער בן 16, שפעם ראשונה עכשיו ברעיון, ומה שהוא עשה, הוא הקריא בכל רם את שני המכתבי ההמלצה. אחד היה מהמורה לחינוך גופני, ואחד היה מהשכנה שפעם אחת הוא שמר לה על הכלב. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל אתה ראית את הנער שיושב שם, שרגיל לקבל המון המון ביקורות של, לא צריך להרחיב, המון ביקורות לא טובות והמון דחיות, ופתאום המילים האלה בכל רם מול גם אנשים זרים שישבו ברעיון, לא רק המדריך, כן, לא רק המדריך שמכיר אותו ומחזק אותו כל היום, זה היה מאוד מאוד חזק, והוא יצא זקוף, הוא הגיע נורא נורא מבויש לרעיון, והוא יצא זקוף, ובלי שנגיד הרבה, רק להקריא את מה שאתה, חמישה משפטים שהיו כתובים.
עוד משהו, גם רעיונות עבודה, לפחות מה שאני מכיר כמבוגר, הסיכויים שלך לעבור רעיון עבודה הם 1-10, 1-100, בטח במציאות היום של ישראל שכולם מחפשים עבודה וכו' וכו'. אתה בונה את זה מול בני נוער שזה כמעט אחד לאחד. זאת אומרת, כמעט כל מי שזמנת לרעיון העבודה גם מתקבל בסוף, כי אתה רוצה לייצר חוויית הצלחה.
כן.
אז מראש אתה מתנהל כל הקמפיין שלך של גיוס העובדים, והזימון לרעיונות וקורות החיים הוא בנוי בצורה כזאת, צורה שתייצר העצמה. כי אנחנו בגילנו המתקדם מסוגלים לקבל כפה, להתרומם ולעבור לרעיון העבודה הבא. עם נער בן 15-16 שהוא ביחידה לקידום נוער והוא לא בבית ספר והוא מחפש מה לעשות כל היום, הדבר האחרון שאתה רוצה זה שהוא לא יעבור רעיון עבודה.
אז בעצם מה שאנחנו אומרים פה בעצם זה שיש נגיד את הכלי הזה של רעיון עבודה, שבעצם יש את העסק נגיד לצורך העניין הזה בית קפה שהנער רוצה לעבוד בו, ואתם מבקשים ממנו גם לכתוב קורות חיים, שנותנים לו את הפורמט וגם מראיינים אותו, ובעצם בדרך הזאת, דרך התנסות מאוד מאוד חיובית, זאת אומרת, הסיכוי שלו לצליח הוא מאוד מאוד גבוה, וגם המקום שאתם נותנים לכל דבר שקרה לו בחיים הוא מאוד מאוד משמעותי, ויש פה איזשהו כלי של לכאורה, מה הסיפור, רעיון עבודה וקורות חיים בזה, אבל בעצם ההבניה הנכונה של המרחב הזה, היא בעצם מאפשרת לנערים...
נכון, אני יכולה להגיד גם שזה... נשמע באמת ברור מאליו לעשות את התהליך הזה, אבל ומה שסיפרנו פה באמת הוא כאילו התמונה האוטופית, עוד פעם אני מזכירה, אבל בעסקים חברתיים, ומי שמתעסק בזה בטח יודע, לא תמיד אתה יכול לייצר את התהליך הזה של גיוס בדיוק by the book, כמו שקצת סיפרנו עכשיו, וכן חשוב לראות, וזה גם קצת המדריך הזה יכול לספר, שגם אם אתה לא מצליח לעשות את כל התהליך מההתחלה ועד הסוף, בדיוק כמו שכתוב או כמו שתכננת או כמו שקורה בעולם האמיתי, חשוב כן למצוא את ה... זה יכול לקרות כי אתה בלחץ ואין לך עובדים, זה יכול לקרות כי עכשיו מישהו ממש צריך את המסגרת הזאת, אנחנו כל הזמן בקונפליקטים האלה בין העסקי לטיפולי, אבל אתה כן יכול למצוא את המקומות שאתה כן בוחר חלק מהתהליך כדי... לעשות את זה כמה שיותר אמיתי ומעצים, ולא מובן מלא עבור הנער.
כן. אז איזה עוד כלי? אז דיברנו על רעיון ודיברנו על קורות חיים.
ועוד כלי שכמעט כל מדריך שהדריך אי פעם בתנועת נוער, חוזה.
חוזה.
הרי בעצם היינו יכולים לכתוב פעם אחת את החוזה. לא בסדר, לא על ידי עורך דין, אלא לכתוב אותו בצורה מאוד נעימה, ומאוד מאוד חיובית, ומאוד מאוד רותמת, ולתת לילדים לקרוא, להבין, לחתום.
כן.
עצם כתיבת החוזה כל שנה מחדש, על ידי קבוצה מחדש, הוא כלי אדיר.
מה זאת אומרת? לא הבנתי. מי כותב את החוזה?
הילדים.
הילדים כותבים את החוזה עבודה?
לא את החוזה עבודה, את התקנון.
תקנון עבודה.
תקנון עבודה. מתי מגיעים, מתי לא מגיעים, סנקציות למאחרים, לא מאחרים, מותר לעשן, אסור לעשן. עכשיו, לא לכל אנחנו מסכימים. מוזיקה, לדבר בטלפון. עכשיו, ברור לחלוטין שבמיזם שילוט החוצות, היחס לדבר בטלפון תוך כדי משמרת יהיה שונה מאשר בנגריה ליד המסור שמחפש אצבעות כל הזמן.
כן.
כאילו, יש סביר להניח שיהיו תקנונים שונים. עכשיו, אנחנו מסוגלים להכיל את זה. אנחנו לא בלחץ מהדבר הזה. אנחנו לא מתרגשים. בסוף יש שם איזשהו common sense. ואם יש משהו שלמדתי, שכשהילדים כותבים תקנון, הוא הרבה יותר מחמיר והוא הרבה יותר קשוח מאשר כשאנחנו המבוגרים. כי הם נכנסים לעניין ואז הם לוקחים את זה לקצה.
והוא הרבה יותר מחזיק.
שבילי זה באמת, זה השראה. זה נקודה שנגיד לא, אנחנו לא מתעסקים איתה. חוקי המקום הם חוקי המקום. הם כזה, זה מה שיש ולא מחדשים אותם ולא משקיעים בהם מחשבה. ואני חושב שיש בזה מקום. אני חושב שזה מעורר מעורבות ואחריות אצל ה...
ושוב, אני חייב להיות הגון ולהגיד מה שהלווה ואני מתעסק. צעירים מתארים כאן, זה תיאוריה שנלקחה מהמון המון מיזמים. אין מיזם שיש בו את כל מה שאנחנו מתארים. מכל אחד לקחנו משהו.
חשבתי שאתם מספרים לי על מקום ספציפי.
ממש, ממש לא. זה צריך
לעורר שראה. יש הרבה מקומות שקרובים לזה.
יש מקומות שקרובים לזה. למשל, גלית שהתראינה פה איפשהו בפרק 6 בנשר, היא מאוד מאוד מסודרת בעניין הזה, ובאמת חלק גדול מאוד מהדברים אכן קורים אצלה. אבל אני יכול להגיד לך שגם אצלנו, בעסק שלנו, אנחנו לא מצליחים לעשות את הכל. לא מצליחים לעשות את זה, כל אנחנו שואפים לשם.
בואו נמשיך, אז יש לנו רעיון, יש לנו את הקורות חיים, חוזה.
אולי נעבור לקבוצה הבאה של הכלים שמדברת יותר על העניין האישי של ה...
אז רק בואו נבחר עוד איזה משהו אחד, נגיד...
ברור, תראה, הסיפור של תהליך פרידה.
שזה באישי עדיין?
כן, עדיין באישי, תהליך פרידה. יש שתי סיטואציות שבהם נפרדים מנער. בהנחה שהוא הגיע, כן, לפעמים נפרדים כי הוא פשוט הפסיק להגיע, אבל אנחנו לא מדברים על המקרה הזה. אנחנו נפרדים מנער שסיים תהליך, ואנחנו נפרדים מנער שעשה איזה פאול באמת בלתי אפשרי.
כן.
עכשיו, זה שני תהליכים הפוכים לגמרי, שצריך לדעת לנהל אותם בשני המקרים.
ולתקשר אותם מול הצוות שנשאר.
כן.
זה נורא חשוב.
וגם מול הנער, גם אם הנער עשה את הפאול הכי גרוע בעולם, אנחנו לא מחפשים לרסק אותו, אנחנו מסבירים לו שהוא לא יכול עדיין להיות איתנו יותר, ועדיין אנחנו מנסים לעשות תהליך פרידה מעצים ומכבד.
תנו לי דוגמה, איך זה נראה? איך נראה תהליך פרידה?
תהליך פרידה של נער, אני אתן דוגמאות ככה, זה כן אני חושב של גלית, אם אני מצליח לתת קרדיט, אז יש סיפור שמייצרים אלבום, ותמונות,
ואירועים ההורים.
ואירועים ההורים לפעמים, ויש תמיד איזשהו כיבוד.
זה מלא השקעה, כאילו.
וזה, זה כאילו עניין שלם, פרידה מנער. נער שעבד שנה שלמה, צוות של 6-7 נערים, יש שם איזשהו עניין.
וואו.
עכשיו, גם אם הנער סיים בקטע לא טוב, אז גם מנסים לייצר איזשהו אירוע, ובאמת חלק מהדברים שקורים באירוע בפרידה חיובית, קורים גם בפרידה, עוד פעם, אני לא ממש זוכר את הניואנסים, אבל בתוך הכלי, זה ממש מפורט.
אנחנו מקבלים את
רוח הדברים.
אני חושבת שהעניין הוא זה באמת, גם לתקשר את זה מול הנער, העניין הוא בעסק חברתי, בטח של בני נוער, זה שהעסק הוא תחנת מעבר. וכשנער נפרד בצורה טובה, זה כי הוא מיצא את מה שהעסק יכול לתת לו, והוא יכול לצאת החוצה ולעבוד בחוץ, או שהוא מתגייס לצבא, וזה נורא משמח. ובמקרה השני, וזה קורה לא מעט, שנערים נפרדים מסיבות פחות נעימות, אז באמת חשוב גם להסביר לנער שיש עוד לאן להמשיך מכאן והכל בסדר, וגם מול הצוות שנשאר, מאוד חשוב לתקשר את זה, כי הרבה פעמים זה כאילו מתמוסס, אבל זה דיבור שנשאר ואנרגיה שנשארת, ומאוד מאוד חשוב לתקשר את זה מול העסק, כי זה מרעיד.
כן.
זה מרעיד.
המשפחה השנייה זה ההתפתחות האישית.
כן, שמתייחסת יותר באמת לקידום, איך אנחנו מקדמים כל נער ויודעים להתייחס אליו בצורה אינדיבידואלית, כל אחד והצרכים שלו. בטח שעסק חברתי, אנחנו לפחות בתפיסה שלנו הוא מאוד מאוד הוליסטי, ויש חיבור ללימודים, ויש חיבור, צריך להיות חיבור עם ההורים ועם תוכניות אחרות. אז כל נער, אני חושבת שהחשיבות דווקא בעסק חברתי של ההסתכלות האינדיבידואלית והאישית, היא יותר קריטית מבכל עסק אחר. אני מאוד מאוד אוהבת את יש המון כלים מעניינים שבאמת תוכלו לראות אחר כך במדריך, אבל הכלי של תפקידים אישיים, ששוב פעם לכאורה הוא נראה נורא נורא מובן מאליו. אז יש מנהל מחסן, שוב פעם אני מדברת על עסק בלי שם, אבל כן. יכול להיות מנהל מחסן ומנהל משמרת ו
ומנהל כוח אדם שעושה את המשמרות, מבא מתי.
זה יכול להיגמר בזה.
תפקידים אלו נתפרים לנער, או שיש את התפקידים ומשייכים זהו. אותם לנער?
לפעמים אז כך, ולפעמים כך.
אז יש כמה מודלים. העניין הוא דבר שאני עניין בכלי הזה, לדעת לזהות את זה, שבאמת אתה יכול לייצר המון המון תפקידים ומדרג של תפקידים. אתה יכול לייצר התקדמות עבור הנער, אתה יכול לייצר אפילו תהליך של חוץ מההתקדמות, של בונוסים, המון המון דברים בתוך זה. וסביב זה לכתוב תוכנית יעדים אישיים, אם אתה רוצה להתקדם בתפקיד, יש כמה שלבים שאתה צריך לעשות עד אז. העניין הוא באמת לדעת לזהות את ההזדמנויות שקיימות בלייצר תפקידים, כי אני יכולה לדבר על עסק שהוא קונדיטוריה, אז בסדר, אז כולם מכינים את ההוגות או את ההוגיות, וכולם אורזים, אבל אנחנו יכולים לייצר בתוך עסק של קונדיטוריה כל כך הרבה תפקידים, אם זה בקרת איכות, ואם זה המחסן, שאנחנו מאוד אוהבים לקחת את זה לעצמנו, כי יש שם המון חומרי גלם, כן. והמון, אבל אין סיבה שנער לא יוכל לעשות את זה. ואפילו לנערים שמרגישים עוד חדשים, ועוד לא בטוחים במקצוע עצמו, אם זה קונדיטוריה או ניילית, או כל דבר אחר, אתה יכול לייצר תפקידים שהם הרבה יותר פשוטים, אם זה להיות אחראי על הישיבת צוות, אם צריך לדאוג לכיבוד, אם צריך לדאוג לכל המבנה שלה, שכולם יגיעו בזמן, אם אתה תהיה אחראי, וזה אולי בשלב יותר מתקדם, על לתת את החלק החברתי, מה קרה השבוע. יש המון המון תפקידים שאנחנו לפעמים לא חושבים אליהם, וצריך ממש לדעת לייצר את החשיבה הזאת כדי למצוא אותם.
זה מאוד מעניין הגישה שלכם, כי נגיד אצלנו זה גם, זה לגמרי קיים העניין הזה של התפקידים. לא הייתי קורא לזה תפקידים אישיים, אלא דווקא אצלנו אנחנו מנסים לפרק מיומנויות ולראות איך בעצם מאפשרים לאנשים להתנסות בדברים שונים, לייצר איזשהו רצף ואיזשהו מסלול התקדמות.
שלא יהיה גם, שלא יהיה שוחק, שלא יהיה משעמם, שיהיה מעניין.
וגם בסוף אנשים נמצאים אצלנו בשביל לעזוב, והדרך לעזוב זה בעצם בשביל לעבור איזושהי התנסות, איזושהי דרך שמקדמת אותך, אבל השיטה שלנו היא לגמרי, נגיד, שיש שלד של תפקידים. זאת אומרת, אין אצלנו
זה מאוד מובנה אצלכם.
מאוד, מאוד מובנה, וגם אם אנחנו מרגישים צורך נגיד לבנות מדרגות, אז תמיד קודם כל בונים את התפקידים הגנריים, ואז פותחים אותם בעצם לאנשים, ומאפשרים להם להשתלב שם.
אז אני חושבת שזה מאוד מאוד דומה.
כזה, מה?
אני אומרת, אתה פשוט אמרת את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, אבל זה לגמרי זה.
ואני קשה לי להסתיר את החיוך שלי אפילו שאנחנו במדיום שלא רואים, כי אני שמעתי אותך מדבר ומיד ראיתי את מקבלי השירות קובעים ביחד איתכם מהם התפקידים שצריכים להיות בעסק, ובעצם מעצבים את המוצר ביחד איתכם שקוראים לו בעלי תפקידים. זה כאילו ממש ראיתי את זה קורה.
אתה כל כך צודק, ואנחנו עד היום לא עשינו את זה. אני אגיד מספיק כדי כזה לא להקטין אותנו יותר מדי, אבל אנחנו לא עשינו את זה מספיק, אבל אנחנו, בהחלט זה, לשם אנחנו מכוונים, וזה מה שצריך לקרות.
כהמשך של הפרק הקודם,
לגמרי, פשוט. לגמרי, אם אנחנו רוצים לתת שירות טוב, אז זה הדרך. אבל אני רוצה דווקא לספר על מישהו שייצב תפקיד, אחד ממקבלי השירות שלנו, שבעצם הוא היה, בסיפור חוזר בתחילת דרכו, היה רק בעצם מדפי ספרים בבתי קפה, ואז בבחור עבד קצת בתור באמת, הוא התנסה בתעסוקה קצת בעניין הזה של, של מדפי ספרים וסוכן ספרים, ואז בשביל שלב אמר, אני לא רוצה יותר ללכת לבתי קפה, ואז הוא אמר, אבל יש פה איזה אתר, סימניה, אני רוצה למכור דרכו ספרים, ואז הוא לאט לאט צפר כזה ספרים, הוא היה ברמלה במשרדים אצלנו, וכזה היה לו שני מדפים, אחרי זה ארבעה מדפים, אחרי זה שישה מדפים, והבחור מעלה ספרים לאינטרנט, ולאט לאט נכנסות הזמנות, פתאום אנחנו רואים אנשים מגיעים לרמלה, מתחילים לקנות ספרים, ואז הוא קיבל מחסן ענק כזה, שאת ה... זה לא הספיק, הוא ירד למטה, בקיצור, נהיה אתר אינטרנט של 150 אלף ספרים,
ונהיה
מאות אנשים שזה מה שהם עושים, והתפקיד הזה נוצר בזכותו. כל הקו עסקים הזה נוצר בזכותו, וכל ה...
אז באמת...
אני גם רוצה אבל לספר רגע, אפילו לפני זה סיפור, להשוויץ גם קצת, וזה עוד פעם קרדיט לגלית, וגם נערה שבעצם יצרה גם אפיק הכנסה חדש לעסק, וגם התעסקות חדשה של העסק, התמקצעות חדשה של העסק, וכמובן תפקיד עבורה. נערה שהתחילה בניילית גם, שהרבה פעמים היא בטח לא הגיעה בזמן, ו... אני צריכה לפרט מה זה ניילית, או ש... ניילית זה...
תגידי אם זה משפט באמת, אולי.
זה עסק שמתעסק בפדיקור ומניקור אקספרס, כמו שיש לקה בקניונים. זה התחיל מבעצם נערות שיוצאות ופותחות עמדות בחברות עסקיות. מאז התפתח לעוד המון המון כיוונים, היום גם עושים אירועי חברה, והכל עם דוכנים של מניקור אקספרס. היום כבר זה התפתח לצמות בשיער, ואיפור פנים מאוד מאוד יפה, מאוד... ועובדות שם היום 30 נערות. 30 נערות עובדות היום.
חפשות בנערות, מי עושה צמות.
אנחנו נדבר על זה אחר כך.
אז נערות, כן, נערות יש, אבל צמות אין.
ובאמת, אז הנערה הזאת התחילה באמת, מהבסיס, ולעשות הכשרה, וכן לקום בבוקר ולא לקום בבוקר. אני לא אספר את כל הסיפור, אבל היום היא בעצמה מעבירה הכשרות, והיום לניילית יש בעצם עוד מקצעות, או אפיק פעילות, הכנסה ופעילות, שבעצם... הן מעבירות הכשרות למסגרות אחרות, וזה קרה כבר למפתן בתל אביב, הם העבירו הכשרה של 10 מפגשים, וזה תפקיד שיצרה. אנחנו
מדהים.
לא חושבת שבניילית אי פעם הייתה חשיבה שניילית בעצמה תעביר
תכשיר,
הכשרות.
תכשיר, כן. כל הזמן שאלנו איך אנחנו אחרות. קונים את ההכשרה הכי זולה, הכי
זולה
מדויקת.
והכי מדויקת, ובאמת היא דייקה גם את ההכשרה. וכשהיא מדברת עם נערות, שהיא מעבירה עכשיו לנערות חדשות את ההכשרה, זה הרבה יותר חזק מכל הכשרה שהם עברו עד היום, וזה מאוד משמח, וזה שוב פעם היא עברה כמה תפקידים בדרך, וזה מרגש.
אז רציתי להגיד שעם בני נוער, באמת הסיפור הזה של פיתוח עסקי, הוא נורא נורא סקסי, ונורא נורא כולם ברומנטיקה שזה יקרה, צריך לקחת את זה נורא נורא בזהירות, יש שם כמה יעלומים לא מלוטשים, יעלומים של רעיונות, לא של בני נוער, שכדאי באמת לעוף איתם, כמו מה שאלווה תיארה, אבל אני חייב להגיד שהשוק בדרך כלל מתנהג קצת אחרת מהפנטזיות של הילדים.
כן.
זה נשמע קצת לא טוב כשאני אומר את זה, אולי אמרתי את זה בצורה ככה קצת, לקחתי את זה אחד יותר מדי.
זה הרבה תסכולים גם.
אבל צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, ואני תמיד רוצה להזכיר איזשהו תוכנית, אני לא אגיד איפה, שבה הילדים היו צריכים לפתח איזשהו מוצר, והם בעצם הרעיון הכי מדליק שלהם היה בעצם בוא נעשה אוטו נוסע, בעצם גזלן של נייס גאי, שיבוא לבית ספר. אז זה רעיון עסקי פצצה, צריך לקחת את זה כאילו בכל זאת.
לא בבית ספר,
לא. לא בבית ספר הזה, אוקיי?
אז אוקיי, אז דיברנו בעולם של קידום אישי, אז דיברנו באמת על תפקידים. יש עוד דברים שעלו כזה ושמופיעים?
יש עוד כלי שאפשר להשתמש בו, אולי הוא קצת יותר מתקדם, אבל כל הסיפור של חונכות. הוא יותר מתקדם, והוא לא תמיד יכול להצליח, בגלל שלא תמיד הנערים נשארים המון זמן במיזם, אבל העניין של חונכות, שנער חונך נער, וזה, שוב פעם, זה בהמשך גם קצת לתפקידים האישיים, כי החניכה יכולה להיות סביב כל המיזם, אם מגיע נער חדש, אני יכולה לחנוך אותו בכל הקליטה שלו ובכל הכניסה, וזה יכול להיות גם במודל אחר. אם אני הייתי, התפקיד שלי, שהייתי הכי טובה בו, שאני הכי מקצועית בו, הוא דווקא תחום ה... כל הזמן עולה לי המחסן, אני לא יודעת למה, אבל האחראית על המלאי ועל המחסן.
על הספקים, לטובת העניין. על הספקים,
אז אני אוכל לחנוך את הנער הבא שכבר יהיה חלק מהתפקיד הזה. אז לחניכה יש כל מיני מודלים, וההתנסות של נער בלהיות חונך וללוות נער חדש שנכנס, היא חזקה עבור שני הצדדים. כן. ובטח בשביל המיזם והעצמאות שדיברנו עליה בהתחלה, שהיא גולת הכותרת לייצר את העצמאות הזאת.
עכשיו אני ממש מבין כאילו למה קראתם איזה משאבי אנוש, כי בעצם כאילו לכאורה אם היינו אומרים עכשיו רעיון קורות חיים, חוזה, חונכות תפקידים אישיים, אז היינו פיתוח אישי, אז היינו, זה היה בעצם מושגים שלקוחים
מהעולם העסקי, נכון.
ממשאבי אנוש, מניהול של העסק במשאבי אנוש, ובעצם הפכתם את זה, ואני מאוד מתחבר לחלק מהדברים, לכלים בעצם שמשרתים את המטרה החברתית, שזה בעצם כלים טיפולים, שזה מאוד מאוד, עוד פעם, מסתדר מאוד מאוד טוב. למה? כי זה, כי בעצם כל הסיפור שלנו זה התנסות תעסוקתית. זה נכון, בדיוק, זה נכון, כל הסיפור.
וזה אנחנו פה.
אז, 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 אז בעצם אנחנו, העניין זה שאם לא נותנים את העומק הזה, שבעצם את מתארת פה, אז אם אין את העומק הזה, אז אין את האפקט.
אז זה נראה מאוד טריוויאלי, וזה...
וגם לא נותנים לזה את המקום. כן. ואתה לא, אתה, בטוויסטים קטנים ובהתאמות קטנות, בדיוק, זה, 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 אז החוויה של העיצוב של החוויה הוא טיפ-טיפה שונה.
תראו, גם למשל נושא השכר, שהוא תמיד נושא מאוד מאוד בעייתי, זה בהתפתחות האישית, הוא תמיד נושא מאוד מאוד בעייתי, וגם היום הייתי בדירקטוריון ואמרו לי, טוב, אז אם תרים את השכר ב-20%, אז פתאום הכל ישתנה מבחינת ה... והתשובה שלנו הייתה שתוכנית בונוסים חכמה, שמנועלת עם הילדים, ושהם מכירים אותה, ושהם מתחרים עליה, יכולה לעשות אפקט הרבה יותר חזק, גם מבחינת מוטיבציה, וגם מבחינת העצמה של הנער, מלהרים לכולם גורף ב-20% את המחיר השעתי. ויש פה הצעה לתוכנית בונוסים, אני בטוח שיש תוכניות בונוסים יותר מתוחכמות ויותר טובות, אבל ברגע שאתה חושב עליה חברתית, אתה מגיע לשיטה הרבה יותר טובה, אפילו אני לא זוכר איזה תוכנית מופיעה כאן.
אז פה אני דווקא, אני חושב שפה אנחנו דווקא על קרקע בטוחה במובן הזה אצלנו, כי בעצם אצלנו רוב המודלים בנויים בצורה כזאת, א', שהכסף מההכנסות מגיע בעצם למקבלי השירות, אבל הדרך שהבננו את זה היא בעצם כזאת, שיש איזשהם גורמים מוטיבציונים שמעודדים את מקבלי השירות לעשות כל מיני פעולות שמחזקות את תהליך השיקום שהם עוברים. לדוגמה, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, למשל, בדוכני מחירה שלנו בירקותי, בקניונים, אז בעצם 50% מההכנסות עוברות למקבלי השירות, ו-50% עוברים למי שייצר את המוצרים, בערך זה כזה...
כן, ברור,
יש מוצרים שזה ככה, יש מוצרים שזה ככה, בגדול זה המודל. ובעצם, בהבנייה הזאת, זה בן אדם שרוצה לייצר הכנסה יותר גבוהה, ורוצה לממש את עצם זה שהוא נמצא בקניון במחירה, אז הוא מקבל גמול מאוד משמעותי, הוא מקבל 25% או 50% מהמחירה, אם הוא עובד בזוג אז 25%, ופה זה בדיוק המבנה בונוסים הזה שדיברת עליו, הוא מבנה, בעצם המבנה תשלום והמבנה הכספי בעצם מעודד את המימוש של המטרה.
אני אתן לך דוגמה דווקא מעולם החינוך, בשיטה הזאת מתוגמל זה שהוא המוכשר ביותר, הוא בלוקיישן הטוב ביותר. אני למשל הייתי, יכול להיות שזו עבודה מאוד מאוד קשה, הייתי מתגמל את זה שעשה את הקפיצה הגדולה ביותר. את זה שהצליח בחודש אחד, לעומת החודש שעבר או המקביל אשתקד, לא משנה כרגע כי זה עונתי, ושם הייתי נותן את התגמול, כי מה מעניין אותי? מעניין אותי הקפיצת מדרגה שהוא עשה.
כן.
הערך המוחלט אולי פחות מעניין אותי. וזה יכול להיות כיוון שהוא כיוון חשיבה אחר.
נכון.
שהוא לא הכי עסקי בעולם, הוא יותר חברתי, ובמונחים כספיים הוא לא מאוד מאוד משמעותי.
כן. מעניין. בואו נקפוץ.
הפרק אנחנו... השלישי ככה, כי אנחנו ככה לקראת השלישי. הסוף, הוא באמת פרק שהוא קצת יותר מחלקת הרווחה. הגיבוש בצוות והגאוות יחידה שלו, ושם באמת יש כמה איך מייצרים את אותה גאוות יחידה, שזה כאילו הכי הכי טריוויאלי, אבל פה עם כמה אלמנטים מאוד מאוד בסיסיים אפשר לעשות את זה ולעשות את זה טוב. והסיפור של תוכנית גיבוש ופעילות חברתית, שפה בניגוד לגופים הגדולים במשק, אין פה איזה תקציב רווחה אינסופי, הוא צריך להיות תקציב רווחה מאוד 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 צנוע, שאיתו אנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד, אז אולי אלווה ככה קצת דוגמאות.
דבר שאני רוצה להגיד על הגאווה, עברת על זה כזה מהר, וזה מאוד מאוד חשוב, כי באמת הגאווה מייצרת המון המון דברים מסביב, ברגע שהנערים גאים לבוא למקום עבודה שלהם, או להגיד, פה אני עובד, או את זה אני מייצר, ואת זה אני מכרתי, ויש המון כלים שבאמת אפשר לפתח אותם, וזה הרבה הנראות, אם זה המיתוג של העסק, שעל זה אתם יכולים לעשות פרק בפני עצמו, איך ממתגים עסק חברתי, וזה אם יש תלבושת שהיא של העסק.
כשנעשה פרק על איך ממתגים עסק חברתי, אז אני רוצה גם להקשיב לו,
כי זה מעניין ממש.
זה יכול להיות פודקאסט.
אין לו שום, אין לזה תשובה אחת. כן. אז איך אנחנו ממדגים את העסק, ובאיזה שלבים הנערים מעורבים, ותכף אני אתן גם דוגמה על זה, ממש טריה, והחולצות, ואם זה עם כרטיסי ביקור, המון המון דברים שהם כאילו פשוטים, אבל הם עושים המון, המון מסביב. וחוץ מזה, באמת תוכנית חברתית, זה נראה לנו שוב פעם נורא טריוויאלי, כי הם כבר ככה עובדים עם החבר'ה שלהם.
עוד פעם על האש, ועוד פעם לעשות מדורה, ולכתירות
סרט. בעבודה, וזה נורא ברור, אבל זה משהו שצריך לעשות אותו בצורה עם הרבה יותר תשומת לב, ושוב פעם שיתוף של בני נוער, כי אנחנו יכולים לקחת אותם למוזיאון, וזה יהיה נורא מגניב לנו שעשינו להם משהו חינוכי, אבל ברגע שהם מעורבים בבניית התוכנית, ושוב פעם אנחנו מדברים על עסקים שאין לנו תקציבים גדולים לעשות אותם, אני חושבת שהסיפור הוא באמת לייצר את המעורבות שלהם בתוך זה, ואז הרעיונות הם אינסופיים הרבה יותר ממה שיכלנו לחשוב עליהם, וזה ממש בקטנה, זה לא שעכשיו צריך שלוש יציאות בשנה או כן. משהו כזה, זה יכול להיות פעם בשבוע ארוחה אצל המנהל או אצל אחד הנערים.
או סתם, אני זוכר, לא זוכר איפה זה היה.
גם פעילות התנדבותית שעשו את זה הרבה בעתיד ורוד, גם... מייצרת את הגיבוש ואת הגאווה וכל מה שדיברנו.
אני זוכר איזושהי פרקטיקה של ארוחות בוקר, שאפילו זה לא היה מהכסף של המיזם. כל נער היה שם את 10 שקלים, וכל פעם היה תור של מישהו אחר, והוא היה יורד ומפתיע את כולם, והיה גם איזה מטבחון קטן, וכאילו היה עניין שלם סביב האוכל, אז לא היו עושים את זה כל יום, אבל זה היה מין יום חמישי כזה. אז בחברות הייטק יהיה פסטי חמישי כזה עם
החברות, עם הופעה של מדונה.
עם הופעה של מדונה ועם האוכל הכי הכי גורמה.
זה סטטיק ובן אל תבורי.
כן, ובמיזמים שלנו יהיה סטטיק ובן אל במוזיקה ברקע, והילדים יהפכו שקשוקה ויהיה מגניב. זה אותו מגניב, זה אפילו עוד יותר מגניב.
אני רוצה, אני חושב שהחלק השלישי הוא כזה, אני בכל זאת רוצה לחזור רגע, לשאול אתכם על פרקטיקות של ישיבות. זאת אומרת, איך לוקחים ישיבות ו... והופכים הם למשהו אפקטיבי שהנערים או בכלל יכולים להרוויח מזה.
אני, דבר מוזר לי שעוד לא דיברנו עד עכשיו על ישיבות צוות, כי זה כלי
שמופיע פה בגאון.
מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד
שפיזה, אני
אוהבת אותו. כן, מזל. בעסק חברתי, ודיברתם על זה עד עכשיו ב-33 פרקים שכבר שמעתי, שוב אנחנו תמיד מדברים על הצד העסקי ועל הצד החברתי, ומעל כל זה, כדי שהמטרה החברתית באמת תקרה, זה המעורבות של ה... בני נוער של המקבלי שירות או כל מי שעובד, ובשביל זה הישיבת צוות היא הזדמנות גדולה מאוד לייצר את כל החיבור של שלושת הדברים שהרגע אמרתי, שנפגשים פעם בשבוע, ואני יכולה להגיד שיש גם מיזמים שנפגשים פעם בשבועיים, כי זה קשה לייצר את זה פעם בשבוע את כל העובדים ביחד, נותנים תמונה של כל העסק ביחד, אם זה הצד העסקי ש...
שהוא טיפולי וכלכלי.
כן, אבל הנערים חשוב שיהיו מעורבים בו ויבינו אם זה על מוצר חדש שנכנס, אם התמחור השתנה ולמה הוא השתנה. אולי אנחנו צריכים לחשוב על איזושהי הזדמנות עסקית, כי המצב הוא כזה או כזה, או בכלל אנחנו צריכים לחשוב על חידוש, לערב אותם ממש בדברים האלה, שוב פעם, לא ברמה שיכולה לייצר תסכול וזה גדול עליי,
או חשש שהעסק הולך להיסגר או משהו כזה,
ברמה שהם יכולים להיות משמעותיים. ואת הצד, את הצד החברתי של אם זה התייחסות באופן אישי למישהו ש... עשה איזשהו קידום עם עצמו, ואם זה להתייחסות של, של כל הצוות ביחד. ובעסקים אצלנו לפחות, שוב פעם, באוטופיה, יישבו בישיבה הזאת גם הרכז או הרכזת הטיפולית, וגם המנהל או המנהלת העסקית. ושוב פעם, אני אומרת שזאת הזדמנות מאוד מאוד גדולה לתות, לתת תמונה של כל העסק, של כל מה שקורה, ועסק חברתי זה מורכב מאוד, כן. ולערב את, את בני הנוער.
ועדיין יכול להיות מצב שהילדים יסגרו חשבונות אחד עם השני, כי הם כועסים על ההוא שהבריז ממשמרת, וזה שכן עובד וזה שלא עובד, וכל המעבלון הזה שניפחת פתאום מתפוצץ, ועכשיו סידרת על עצמך איזה זירת התגוששות פה, בזמן העבודה. אז יש בזה סכנות, אבל זה הסיפור.
אבל על יצר...
בעיניי זה ההזדמנות. נכון. מה שאתה מתאר עכשיו זו ההזדמנות.
נכון.
כי זאת ההזדמנות, ועל לייצר את המעורבות שלהם.
זה נראה, אתם מתארים את זה ואתם אומרים, אבל ככה זה ישיבת צוות, אבל אני חושב שלא ככה זה ישיבת צוות. ישיבות צוות במקומות עבודה, הם בעיקר מוקדשים.
מונולוג של
הבוס. בדיוק, מונולוג של המנהל, לדבר על היעדים, על מה זה, מה אפשר לשפר וזה, אולי כזה כן מציינים איזה עובד, אבל זה כזה הקונטקסט של ישיבות צוות. ופה מדובר בעצם על תהליכים אחרים לגמרי שקורים בישיבות, שאני שומע הרבה מעורבות, ואני שומע הרבה בעצם מחלה ומקום לביטוי של...
ושוב פעם חשוב להזכיר שזה המעורבות והשיח שדיברנו עליו, זה קורה בשלבים יותר מתקדמים, כי באמת בהתחלה אתה צריך לייצר את זה, להפוך את זה לשגרה, וזה לא פשוט בעסק חברתי, נראה לי שבכל עסק חברתי, אני יכולה להגיד שעם בני נוער, וקודם להפוך את זה למשהו שהוא בשגרה, ואתה לא מפספס, גם אם היה היום מאוד מאוד קשה, ולא הגיעו, חצי מהנערים לא הגיעו היום, זה משהו שאתה לא מפספס, ובשלבים הבאים באמת זה יכול, כאילו זה באמת, יש שם אלף הזדמנויות לייצר המון המון דברים, וזה יכול להיות חצי שעה.
כן.
זה לא צריך להיות אירוע.
אני חושב שאני, לי מאוד ברור השם של הפרק,
תגלה.
כלים מעוררי השראה לקידום תעסוקתי, זה ממש...
יש לי בעיה עם המעוררי השראה, זה משאיר את זה למעלה.
לפני שאתה מסכם, אני עוד פעם חייב, בשיא הצניעות, גם בשמי וגם בשם הלווה, אנחנו ממש ליקטנו. האנשים, כמות האנשים שהמציאו פה את הדברים היא כל כך גדולה, אני לא רוצה להגיד את השמות, כי אין סיכוי שאני אגיד, זה גם כתוב בחוברת והשמות שלהם מופיעים, ובאמת זאת הייתה עבודה של ליקוט ושל קצת לסדר וקצת הגעה וקצת להנגיש את זה, וכנסו ללינק ותורידו.
אז אנחנו נשים את הלינק גם בקבוצת פייסבוק.
בטח.
אני יכולה להגיד שרגע לפני שאתה מסכם, באמת שהתהליך של הליקוט באמת היה כמו למצוא המון המון צרות.
יש לי תדמית של מישהו שמסכם כל
באמת זה התהליך הזה של ללקט את כל הכלים ולהכניס את זה לאיזשהו מדריך, באמת זה היה לי כמו למצוא המון המון אוצרות כל הזמן, כי מעבר לזה שאתה מגלה המון הזדמנויות, אתה מגלה גם המון המון סיפורים מאחורה, סיפורי הצלחה ולמה הכלי הזה עובד, ואת זה גם אפשר למצוא במדריך, יש שם גם סיפורים מהשטח שזה נורא מעניין לקרוא.
בעיניי זה מדהים, אני לא מבין איך לא ידענו על המדריך הזה קודם, זה פשוט, זה אדיר, כאילו זה...
יאללה, בכיף.
למי אתם מפיצים אותו? חוץ מזה שהוא...
כל המיזמים שלנו, זה נמצא באתר של ציונות 2000 להורדה כל הזמן, עכשיו באתר החדש של עסקים חברתיים, שבטח נעשה עליו יום אחד פרק, הוא גם נמצא שם, חילקנו אותו לפרוסות שהוא לא יהיה כבד מדי, אבל זה מה שנקרא מומלץ להעתיק, להקליט, לשחק.
לעולמות שלנו. בוודאי. זה מאוד מהדהד לדברים שאנחנו עושים, ואני מניח שלכל מיזמים תעסוקתיים אחרים.
זה מדריך שמזמין לקשקש בו ולכתוב בו ולהפוך אותו למשהו, להתאים את הכלים האלה לך. מה שדיברנו פה באמת זה בתיאוריה, הדברים בשטח, כל אחד יכול להתאים את זה לאוכלוסייה שלו ולחבר'ה שלו ולעצמו.
אז מה אתם חושבים על המדריך, מדריך הכלים לקידום תעסוקתי?
אכלת לנו את הראש, שירת, יאללה, בסדר.
לא, יאללה, מה, אתה פותח עכשיו בפייסבוק, משאל עם על השם.
מעולה.
שם השראה לשם.
אז אני אסכם, כדי שאני לא ארס את התדמית שלי, שמישהו שמסכם, ואז בסוף אני לא אסכם, ואז אני לא סיכם את ה... מה היה בפרק, אף אחד לא סיכם. אז קודם כל, אנחנו יודעים שזה פרק 33, ושהלווה באה להיות איתנו, שזה מאוד משמח. דיברנו בעצם על כלים מעוררי השראה, לחלק מאיתנו הם ברורים, חלק מאיתנו הם מעוררי השראה, אבל בעצם שהם כלים יומיומיים בעולם הזה של משאבי אנוש, ובעולם הזה של בעצם עבודה מול הכוח אדם שאתה מנהל, ואיך הופכים אותם בעצם מכלים לניהול העסק, לכלים לקידום המטרה החברתית.
להזדמנויות ממש.
ממש להזדמנויות. דיברנו גם על שלב כתיבת קורות חיים והרעיון, גם דיברנו על בעצם על תפקידים אישיים, דיברנו על חוזה, על חונכות, על מבנה של בונוסים, על גאווה וגיבוש חברתי, ועל איך עושים ישיבות צוות. כל העולם הזה בעצם התחלק לשלושה חלקים, שזה בעצם איך מנהלים את המיזם, איך הקידום האישי של הנערים או של מקבלי השירות, והחלק השלישי זה של הצוות, שבעצם אם אני כזה מסתכל מלמעלה על מה שתיארתם פה, מבחינתי זה בעצם לנהל את התהליך הזה בצורה יסודית וחברתית,
נכון.
שבעצם מפרקטיקות יומיומיות אנחנו מתחילים לנהל אותם, להכניס בהם עומק, ובעצם דרך זה מגדילים את הסיכוי שלנו להצליח במטרה החברתית שלנו.
כן, כמו שאנחנו אומרים שעסק אם הוא לא יציב כלכלית, הוא לא יוכל להמשיך ולהתקיים, אותו דבר בצד החברתי, וכל הכלים פה באמת מייצרים לנו חוץ מיציבות של העסק, באמת קידום של הבני נוער או של אוכלוסייה באמת שעובדת, ובשביל זה אנחנו פה.
כן.
עוד משהו, לפעמים בעסקים יש לנו את החברה יותר עסקיים והחברה יותר טיפוליים, mm-hmm. זו הזדמנות לשניהם לדבר כאילו את אותה שפה, ולעמוד במטרותיהם. כן. והם לא פתאום אחד
נכון, איזשהו,
מול השני, אלא הם ביחד.
האמת שזה נקודה מאוד מעניינת. נכון. זה כן. כאילו איזשהו כלי אמצע כזה שכל אחד יכול להתחבר אליו.
נכון.
מכל מקום. יו, זה נראה לי הפרק שהסיום
שלו היה... זה על קצה המזלג.
הסיום שלו היה הכי ארוך מכל הפרקים שעשינו. כאילו היה...
כרך מילואים באוניברסיטה, באנציקלופדיה העברית.
נכון, אז יצא שזה...
תודה לכולם ותודה למרסיאל שסובל אותנו כבר 33 פרקים.
ובעצמו עובד עם נוער, והוא, אני מניח, יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים. אז תודה. תודה על מה שבאת.
תודה רבה, נהנתי.